האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
בזמן האחרון הרבה מאיתנו מוצאים את עצמנו קמים באמצע הלילה בגלל ירי של טיל אחד מתימן, איראן או עזה, טיל בודד, בלי מתקפה רחבה, בלי סבב, רק הזקה, ותהיה באמת של למה עכשיו, למה להעיר אותנו, מה זה משרת. אז בפרק הזה של אקדמיקס אני משוחחת עם דוקטור ארגה עתד, מרצה וחוקרת בעיצוב התנהגות ושכנוע באוניברסיטת רייכמן, על מה שלא תמיד רואים, הקרב על התודעה. איך מספרים סיפור בזמן מלחמה, מה ההבדל בין הסברה ממשלתית לאזרחית, איך פסיכולוגיה ובינה מלאכותית נכנסים לתוך שדה הקרב הדיגיטלי, ומה התפקיד של ערוצים כמו אל-ג'זירה בעיצוב דעת הקהל. אז זה פרק שחושפת מאחורי הקלעים של המסכים שלנו ושל המחשבות שלנו. אז מה שלומך, ארגה?
שלומי מצוין, מה שלומך את?
כיף, כיף שבאת, נושא מעניין. טוב, אני אשמח גם שתוכלי לספר לנו קצת על עצמך למאזינים שלנו שלא מכירים.
תודה רבה, כיף על ההזמנה, כיף להיות פה. אני חוקרת, מרצה, יועצת בתחומים של אסטרטגיית מסר, שיווק ושכנוע. מה שאומר שמעניין אותי להבין איך סוגים שונים של מסרים יכולים להשפיע על ההתנהגות האנושית. ובמובן הזה, מעניין לדעת איך זה משפיע על עמדה כלפי נושא מסוים, או התנהגות מסוימת בנושא מסוים, או כוונה של התנהגות, וזה עולם התוכן שבו אני עוסקת בשנים האחרונות, וגם מייעצת בו ועוסקת בו ברמה הפרקטית, לצד הרמה המחקרית, הוראה ומחקר אקדמי.
אז איך באמת הגעת דווקא לנושא הזה? כי זה משהו שהוא כאילו לא מיינסטרים כזה, זה משהו שהוא כזה מיוחד.
נכון, אז התחלתי את הקריירה בעשייה פרקטית, שימשתי בתפקידים שונים של דוברות, וראיתי בימים שבני הדור שלך, אני מניחה שאולי זה דברים שפחות מוכרים, אז ממש היינו יושבים, כותבים ככה הודעה לעיתונות, יוצאים.
עדיין
כותבים בדיוק הודעה לעיתונות, ומנסחים אותה ומלווים אותה, אולי באופן קצת יותר אישי וקרוב, מאשר היכולת להפיץ היום במסות, ואולי ההבדל המרכזי היום, זה שבעבר עוד היינו שולחים את כל ההודעה, את כל הטקסט, והיום מספיק אולי מסרון קטן או טוויט, והתוכן וההיקף של המסרים, אז הצטמצמו. ומה שעניין אותי עוד אז, זה איך יכול להיות שהודעות שונות לעיתונות, שהוצאתי והוצאנו בזמנו, יצרו אפקט שונה. מה היה כל כך שונה בהן? מה היה כל כך מיוחד? הסתכלתי גם מסביב על פוליטיקאים ופוליטיקאיות, איזה מסרים הן מוציאים, איך הם מדברים. חברות, ארגונים, בין אם זה נייקי או קוקה קולה, שהם מתקשרים עם קהל היעד שלהם, למה מסר מסוים עובד ומניע אותנו להצביע לפוליטיקאי בבחירות, או מסר מסוים מניע אותנו לקנות את המוצר, ומסר אחר עובר לידינו. אז יש כאן חיבור מאוד מאוד מעניין, שאנחנו קוראים לו פסיכולוגיה של התקשורת. מה יש במסר הזה, בעיצוב שלו, שמניע לפעולה?
אז איזה דברים ככה, את יכולה כזה לשים את האצבע שבאמת גורמים לנו לא להתעלם, כי אנחנו באמת מקבלים המון מסרים ביום, מכל דבר, במיוחד עכשיו בעידן הרשתות החברתיות, שאנחנו רואים ונחשפים לאינסוף מידע, איך גורמים לבן אדם כזה לעצור רגע ולחשוב?
אני באופן מפתיע רוצה לשתף שבמחקר שעשינו על הסושיאל ועל הדיגיטל, ראינו שהדברים הכי בולטים בסושיאל הם חתולים.
חתולים.
חתולים. היית מאמינה או לא? חתולים. דגמנו את תקופת הקורונה, את כלל ערוצי התקשורת במדינת ישראל, שנמצאים בסושיאל, ויינט וארץ, כל פלטפורמה שנמצאת בסושיאל, וניסינו לראות מה היה הפוסט שעורר את הכי הרבה מעורבות, זאת אומרת, ממש בהיקפים נרחבים. ואני לא יודעת את כמה, זאת אומרת, את זוכרת, אבל אנשים יש משהו בחתולים שמאוד מאוד מרגש אותם.
אפילו לא כלבים?
אפילו לא כלבים. יש משהו בחתולים שמאוד מאוד מרגש אותם לגמרי. יותר מזה, בתקופת הקורונה היה מישהו שהגיע לתת עדות או להתראיין בפני שופט בבית המשפט, וזה נעשה בזום. הקורונה לימדה את כולנו שאפשר גם אחרת. ויש בזום את האפשרות להלביש פנים על הפנים שלך. והוא הלביש בטעות פנים של חתול, בזמן שהוא מעיד בפני השופט, מדבר איתו, והשופט אומר, תוריד בבקשה את ה... אני צריך לזהות אותך, צריך לדעת שזה אתה. ורואים ככה שבצורה ממושכת יש של הפנים שלו, את הדמות הזאת של החתול, ואומר, השופט, אני מצטער, אני לא יודע איך עושים את זה, אני לא יודע איך מסירים. אז באופן מפתיע או שלא, אנחנו כנראה רוצים סוג של אסקפיזם. ומסרים כאלה שיש בהם אסקפיזם מהמציאות, בטח במקרה שלנו, ששגרת חירום שמלווה אותנו כבר פרק זמן מאוד מאוד ארוך, אנחנו רוצים לברוח מהמציאות. וחתולים וסרטונים משעשעים כאלה, זה דרך שגם, בואי נחשוב רגע מה יש בסוג הזה של מסר, אז יש בה הרבה מאוד אמפתיה, יש בה המון המון, המון רגש, ויש בזה משהו מאוד ככה מתוק. אז במסר דיגיטלי אנחנו רוצים לייצר גם מעורבות רגשית מאוד גבוהה, שסרטון חתולים יכול לייצר, אבל זה גם רלוונטי למסרים אחרים, וקל להפעיל אותנו עם רגש, בטח אם זה מסר פוליטי, ואני יכולה להיות מאוד קיצונית, או חדה, או שלילית, או צהובה, דברים שאנחנו רואים, שמה שמקבל את הסיקור התקשורתי הכי נרחב, זה מי שבהכרח הוא קיצוני במסר שלו, אז נפעיל את הקהל שלנו במסר רגשי חזק, ניגע להם בבטן הרכה, או אסקפיזם, או משהו שמאוד מאוד יושב על איזושהי עמדה מוקדמת, ובעיקר יש מנגנונים פסיכולוגיים שאנחנו קוראים להם מנגנונים שכנועים של היכולת עם המסר הזה שהוא גם יש בו רגש מאוד חזק, גם מסר קצר, קליט, פשוט. טראמפ הוא דוגמה נהדרת לזה, במובן הזה שהוא ממש מדבר כמו לילד קטן, בשפה סופר פשוטה, עד כדי כך שאנחנו שואלים האם באמת נשיא יכול להשתמש בווקבלרי כזה שהוא באמת מאוד מאוד מצומצם, אבל מצד שני זה טוב, כי בעידן הסושיאל זה מאפשר לו בקלות לעורר שני מכניזם פסיכולוגיים חשובים לנו. אחד, זה הזדהות חזקה עם המסר, ושתיים, זה הסחפות, זה יכולת להרגיש, אוקיי, את דיברת בדיוק את מה שאני חושבת בראש, אני יכולה להיסחף אחרי מה שאת אומרת. וזה מה שקורה פחות או יותר בסושיאל, בסוגים שונים של מסרים.
זה גם באמת פונה לכל קהלי היעד, גם אנשים שהם נגיד אולי פחות מלומדים, או פחות המידע הזה נגיש להם בדרך כלל, ואז הם יכולים באמת להבין מה הוא אומר, שכאילו בדרך כלל מתעלמים מהקהל הזה אולי.
לגמרי, אז יכול להיות שיש באמת, וטראמפ הצליח ליצור איזושהי דיכוטומיה מאוד מאוד ברורה, ב-2016 הוא מסגר, וזה מה שהוא עושה בדרך כלל, למה שנקרא יריבים פוליטיים שלו, הוא לקח את הילרי קלינטון, והוא מסגר אותה, הוא אמר, דבר הכי בולט שהוא אמר עליה, זה שהיא מושחתת. וכשהוא מסגר אותה כמושחתת אוטומטית, הוא מסגר את עצמו כמי שנקי את הממסד הישן והרקוב שהיא מייצגת, לעומת הדברים החדשים שהצליחו באמת במובן הזה להתקשר גם עם הטקסט שלו, שמדבר, כמו שאמרת ובצדק, לשכבה הרחבה של האוכלוסייה, שהם לאו דווקא המשכילים ביותר או בעלי הכנסה הגבוהה ביותר, אלא מה שנקרא צווארון כחול, שיכולים בקלות להזדהות איתו.
אז למה אנחנו לא רואים קמפיינים שיווקיים והודעות לעיתונות עם חתולים עכשיו?
יכול להיות שבמובן הזה חתולים קצת פחות יעבירו את המסר. עם זאת, אם ניקח דמויות בפוליטיקה הישראלית שמצליחות ומצליחים לעורר הרבה תשומת לב. זה לרוב טלי גוטליב, נכון? אפשר להתווכח הרבה על הדמות הזאת, שקוראים לה טלי גוטליב. אבל היא מצליחה לייצר הרבה רעש תקשורתי, את זה אי אפשר לקחת כן. ממנה.
למה? שר השירים.
בדיוק. יש בה בדיוק את כל שלל המסרים האלה, של אנחנו נגד הם, והיכולת לקחת מסר פרובוקטיבי, היכולת לקחת מסר שמישהו אחר לא היה אומר אותו, בכדי לייצר את הרעש התקשורתי, ואנחנו גם מבינים ויודעים שפוליטיקאיות, פוליטיקאים, עושים את זה בכוונה. זאת אומרת, הם יודעים שזה ימשוך את תשומת הלב הציבורית. אז הם עושים את זה בכוונה.
אבל האם זה דבר טוב? כי כשהיא עומדת על הדוכן ואומרת, בשר את השירים האלה, אז אני כאילו בתור מישהי שמסתכלת נגיד ברשתות, אומרת כאילו, מה היא רצינית? כאילו, היא משוגעת, מה זה הדבר הזה? וכאילו, לא יודעת אם אני מתחברת למסר שלה בהכרח. אז כאילו, אז כן, היא השיגה את תשומת ליבי, ואני רואה מה היא אומרת, אבל האם אני מסכימה איתה? לא בטוח.
נכון. אז האלמנט השני שאנחנו רוצים לזכור בשיווק ואסטרטגיית מסר, גם בסושיאל וגם מחוץ ללא, זה מי קהל היעד שלי. והיא מבחינתה שואלת את עצמה, האם את מצביעה פוטנציאלית? האם את יושבת בתוך הסגמנט הזה שהיא מדברת אליו? אם את אומרת, היא לא שכנעה אותי והמסר לא מדבר אליי, אז כנראה שהיא מלכתחילה, המסר הזה גם לא הופנה אלייך. היא יודעת שאת לא קהל היעד, שאת לא בסגמנט שמצביע לה. אבל בסגמנט שמצביע לה, סביר להניח, יש להניח, שכן, המסר הזה עובר, ואולי אפילו עובר טוב, כי הוא גם מצליח למשוך ולייצר את הפרובוקציה שהיא מלכתחילה רצתה ליצור.
את חושבת שכל פרסום הוא פרסום חיובי, כמו שנהוג לומר?
ברוב מכריע של המקרים, כן, כי היא שומרת, אנחנו מתייחסים לא רק לתוכן, אנחנו מתייחסים גם לבולטות. ובסופו של דבר, כשמישהו בולט בשיח, הוא גם מצליח לייצר כוח פוליטי, כי בולטות תקשורתית יכולה להתרגם בסופו של יום לכוח. זה כוח שהוא כוח פוליטי, כוח צרכני, ואם מותג נמצא שם והוא בולט, אז יכול להיות שבשלב כזה או אחר אני אגיד, את יודעת מה? אולי אני כן אנסה לרכוש את המוצר הזה. הוא נמצא שם בבולטות, והרבה יותר עדיף לי מוצר שבולט, מאשר מוצר שאני לא יודעת על קיומו.
זה נכון, והאמת שגם כאילו, לאנשים יש זיכרון טווח קצר, אז גם אם חשבתי משהו שלילי על משהו, אז יש סיכוי שאני אשכח את זה עוד שבוע, שבועיים, ואני כן אסכים לנסות, אז כאילו מעניין איך זה עובד.
לגמרי. אגב, אנחנו אולי ניקח דוגמה שהיא מאוד לא קשורה, אבל קשורה. תוכנית שאני מודה שאני לא צופה בה, אבל מעניין לראות את ההתנהלות של השחקנים באח הגדול. ובאח הגדול יש לפעמים, נכון, דמויות בתוך הבית, שהן מושכות הרבה מאוד אש והרבה מאוד תשומת לב.
כן.
עד כדי כך שאנשים אומרים, הם קיבלו הרבה פרסום, אבל הפרסום הזה הוא שלילי. ועד כמה טוב להם שהם קיבלו את הפרסום השלילי הזה. ובחלק מהמקרים אפשר לראות שאותם שחקנים תקשורתיים אסטרטגיים מבינים, שנכון, הם קיבלו פה חשיפה שהיא חשיפה שלילית, אבל אפשר לראות שיש איזשהו ניסיון מהצד שלהם לקחת רק את אלמנט החשיפה ולנסות ולהפוך את הקערה על פיה. אז יכול להיות שבחלק מהמקרים אפשר לייצר איזשהו שינוי תודעתי כזה, ולייצר דמות חדשה על הפלטפורמת חשיפה שכבר ישנה. יכול להיות שבחלק מהמקרים זה יעבוד יותר, חלק מהמקרים זה יעבוד פחות, אבל פלטפורמת הבולטות עדיין יש אותה. אז איתה יש איזשהו ניסיון להמשיך ולעבוד.
כן, וראינו גם שזה עובד עם אנשים כמו דיאן שוורץ, שכאילו הדעה השלילית כלפיהם הייתה מאוד מאוד חזקה, ועכשיו היא מובילה קמפיינים, והכל טוב כביכול. זה כאילו ממש מים תחת הגשר.
לגמרי, ובמובן הזה פוליטיקאיות או פוליטיקאים שמושכים הרבה אש ותשומת לב ובולטות תקשורתית, לא שונים מפליטי ריאליטי, זאת אומרת, במובן של הבולטות התקשורתית, אוקיי? זאת אומרת, אם יש שחקן והוא מבין את כללי המשחק, הוא אומר, אוקיי, יש לי פה פלטפורמה, בוא נשתמש בה, אז באסטרטגיה התקשורתית נכונה, אפשר, כמו שאת אומרת, לקבל בסוף קמפייני ולתרגם את זה למשהו אחר.
גם הפוליטיקה היא סוג של ריאליטי.
חד משמעית.
אצלנו.
חד משמעית.
וטוב, אם נעבור כזה קצת יותר למלחמה ולתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו, איך היית מגדירה את שדה הקרב התודעתי הדיגיטלי? כי זה משהו שאת מדברת עליו הרבה.
נכון. שדה הקרב התודעתי דיגיטלי, אנחנו היום נראה לי שכבר אין מישהו שלא מבין או לא יודע שכמה הדבר הזה חשוב. אנחנו נמצאים כרגע עם סוגיית הרעב, סוגיה הומניטרית בעזה, שחלק גדול ממנה מגיע מקמפיינים, והתודעה הדיגיטלית מדברת על כלים דיגיטליים ובהם, בראש ובראשונה, רשתות חברתיות, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, וגם הכלים החדשים שנכנסו למשחק עכשיו, כלים של בינה מלאכותית, איך אני יכולה להשתמש בפלטפורמות האלה ולהשפיע, ליצור השפעה על תודעה. בין אם זה תודעה מקומית של הקהל שלי, דיברנו קודם על קהלים, אז בין אם זה קהל מקומי, או בין אם זה קהל בינלאומי, ולייצר השפעה במקרה הזה על תפיסות ועמדות כלפי מדינת ישראל או כלפי מדינה אחרת, תלוי מי אני, מי השחקן ועל איפה הוא מנסה ליצור השפעה.
איך את חושבת שההתנהלות שלנו כרגע בשדה הקרב הדיגיטלי?
למרבה הצער, מדינת ישראל מקבלת ציון נכשל. יש פה שער ריק, שהצד השני זה משחק סכום אפס, במובן הזה שהצד השני מבקיע שערים מתחילת המלחמה, ממש ניצב מול שער ריק. מסיבות מגוונות, שאין מערך תודעה והשפעה במדינת ישראל כפי שהיה צריך להיות, לא ברמה הלאומית, לא ברמה הצבאית, כפי שהיינו רוצים והיה צריך להיות. אנחנו בסוף מדינת סטארט-אפ ומדינת הייטק, את היכולת ואת השחקנים ואת המוחות, ויש לנו כאן בהחלט, אבל זה לא נעשה, ראינו קצת משרדי פרסום שעשו את זה בתחילת המלחמה, אבל היום השאר לגמרי ריק. וחמאס, במימון של קטר, שזה תהליך שהם התחילו כבר הרבה שנים אחורה, לא רק עכשיו, ממש מצליחות, אנחנו רואות את זה בבירור, להשפיע על דעת הקהל העולמית, ולעצב את העמדות כלפי המדינה, כלפי מה שנעשה כאן, כלפי המלחמה.
השאלה אם זה לא משהו שהוא מאוחר מדי, כי כמו שאת אומרת, באמת זה השקעה של שנים שהם עושים, ואם אנחנו הולכים ממש אחורה, אז כל תנועת ה-BDS והדברים האלה, זה כבר הולך הרבה הרבה אחורה, והדעות של האנשים הן קצת כבר כאילו קבועות, כבר יש להם את הדעה שלהם ומה הם חושבים, וכל התנועת ה-woke בארצות הברית ש... נגדנו, למרות שהם כאילו לא באמת מבינים מה קורה פה, האם זה, יש לנו בכלל סיכוי לשנות את זה?
אז תמיד מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא בוודאות, בטח אם אנחנו מסתכלות מכאן קדימה על השנים הבאות, ואנחנו רוצות לעצב את התודעה מכאן ואילך. כמו שאמרנו גם במקרה של פוליטיקאים, השאלה תמיד שאנחנו שואלים את עצמנו, זה מי קהל היעד שלנו? וגם במערכה על התודעה, תמיד יהיו לי המקרים של כאלה שאני לא צריכה לשכנע אותם כי הם בצד שלי, או כאלה שאני יודעת שאין לי מה לנסות לשכנע אותם, כי הם תמיד יהיו נגדי, ובאמצע יש את אותו קהל מתלבט, שהוא מתלבט גם אם זה קמפיין בחירות, או גם אם זה מדינת ישראל שנלחמת בעזה. חלק גדול מהאנשים, למרות שאנחנו, יש לנו בולטות תקשורתית, ואנחנו לא יורדים מסדר היום התקשורתי ברחבי העולם, חלק גדול מהאנשים לא באמת יודע מה קורה כאן. אין לו באמת עמדה סופית, או תפיסה רחבה של הסכסוך, והם לא עד הסוף מבינים לעומק את המורכבות של הדבר הזה שקוראים לו הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ובמקרה הזה, אלה קהל יעד שכן היינו רוצים לנסות ולהשפיע עליו, וכן היינו רוצים לעשות שם את העבודה התודעתית, ובהחלט יש מה לעשות.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
למה את חושבת שמה שקורה כאן ובעזה מושך כל כך הרבה אש ברחבי העולם, יותר מאשר עימותים אחרים, כמו למשל בסודן או בסוריה, או הרבה דברים אחרים שקורים?
לגמרי. נתת אזורים מאוד מאוד מעניינים להשוואה. צורך העניין, גם כשאני בעצמי בדקתי במחקרים שאני עושה, בדקתי את צורך העניין סיקור כותרות במהלך צוק איתן, בדקתי סיקור כותרות של ישראל ושל מספר הרוגים בעזה, לעומת מספר הרוגים בסוריה או בכל מקום אחר, כולל בקונגו, שגם על זה יש מחקרים מרובים, ואפשר לראות שלמרות שמספר ההרוגים שם הוא הרבה יותר מפי 2 ו-3 ו-4 מעזה, עדיין לתקשורת הבינלאומית יש אובססיה עם מדינת ישראל מכמה טעמים וסיבות. זאת אומרת, הם ייתו להיות בסיקור חסר לאזורים בעולם עם מספרי הרוגים באמת לא נתפסים או נרצחים, לא נתפסים כמו אזורים כמו קונגו וסוריה, ויבליטו את מדינת ישראל. זה קורה כי זה מקום שמושך אליו הרבה מאוד עיתונאים בנפח גדול יותר ביחס לשטח גיאוגרפי. זה קורה גם כי יש פה מוטיבים היסטוריים שנוגעים לשלושת הדתות, וזה מעניין ברמה ההיסטורית. זה מעניין גם כי ברמה הגיאוגרפית, איפה אנחנו ביחס לשכנים שלנו, וכל המוטיבים האלה, וזה גם זה נורא נוח, להכניס, לשלב עוד אייטם, כי זה סיפור מתמשך, וזה קורה כל הזמן, וכנראה לצופים שלנו יש כבר מידע מוקדם, אז נורא נוח לחזור לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולשלב אותו בליינאפ של המהדורה.
זאת אומרת, יש פה איזה אפקט של כדור שלג שכאילו התחיל להתגלגל, ובגלל שכבר כאילו כולם מדברים על זה, אז שווה לנו לדבר על זה עוד יותר.
נכון, בדיוק ככה. דיברנו בתחילת הדרך על הבולטות התקשורתית, אז מדינת ישראל היא הדוגמה הנהדרת לזה, למרבה הצער, של מדינה שמקבלת הרבה מאוד בולטות תקשורתית, unfortunately, בהיבטים שליליים, החוכמה שלנו תהיה להיות אותה דיין שוורץ שיודעת לקחת ברמה הבינלאומית את הסיקור השלילי ולהפוך אותו מבולטות לבולטות חיובית, וזה אתגר.
אולי אנחנו צריכים לגייס אותה.
אולי אנחנו צריכים לגייס אותה, להבין איזה אסטרטגיה תקשורתית היא עשתה, ואיך אפשר לעשות את זה ברמת מדינה. לקחת את הפלטפורמת בולטות הזאת ולמנף אותה למקום חיובי, למקום אחר.
אבל באמת התמונות שאנחנו רואים לאחרונה, אמרת את הרעב בעזה, ואנחנו רואים תמונות מאוד מאוד קשות, שקשה להישאר אדישים. ואחר כך מתברר, למשל, את התמונה המפורסמת של התינוק, שרואים שהוא כולו שלד, ואחר כך התברר בחשיפה שזה תינוק שיש לו מחלה של ניוון שרירים בכלל, או איזושהי מחלה קשה אחרת שגורמת לו להיראות ככה. וכמובן, יש את כל הסרטונים של האיפור, שאנחנו רואים אותם מתאפרים, ואיך, כאילו באמת, הם שחקנים גם נורא טובים, ואני בטוחה שיש דברים מן האמת, אבל איך אנחנו יכולים בכלל להתווכח עם תמונות כאלה?
זה נקודה נהדרת, כי אכן, ככל שבאמת חלק מהתמונות הן תמונות אמיתיות ומשקפות רעב, אין על זה דיון או ויכוח, אבל אכן גם חלק לא קטן מהתמונות הן תמונות מפוברקות. AI, שאנחנו יכולים לגייס אותו ביתר קלות, וראינו את זה מתחילת המלחמה, על מנת לייצר תמונות שהן פייק, ובאמת חלק מהתמונות האלה מפוברקות. לכוח של תמונה יש כוח עצום. במובן הזה אני רוצה לחזור רגע אחורה במנהרת הזמן ולדבר על מלחמת וייטנאם, ואותה ילדה, התמונה הזאת הבלתי נשכחת, נכון, ממלחמת וייטנאם, שיתתה את דעת הקהל, כולל בארצות הברית מבית, והשימוש של ארצות הברית בנשק ובכוח, לתמונות יש השפעה מאוד מאוד חזקה, וזה שהצלחנו להוציא תמונות גם אם הן שקריות, זה נצרב בתודעה הבינלאומית. עכשיו בישראל, בשנות ה-80, באינטיפאדה הראשונה, ואחר כך באינטיפאדה השנייה, התמונות לא היו מאוד שונות, זאת אומרת, זה היה תמונות של הילד הקטן, מחזיק אבן מול הטנק או מול חיילים. זאת אומרת, הנרטיב בתמונות נשאר זהה, רק כשהוא מתאים את עצמו לעידן, עכשיו אנחנו רואים תמונות, ילדים, יש להם חלק מאוד מאוד חזק בתוך סכסוך, סוריה גם, ראינו יומנים של ילדים שככה הפכו להיות, וזו תמונה שנצרבת, ולכן כל עוד ישראל תשאיר את המגרש ריק, היא לא תצליח לייצר תמונות שיצרבו בתודעה הבינלאומית, במובן הזה סרטון הזוועות של מדינת ישראל, שיצא אחרי השביעי באוקטובר, ומדינת ישראל שמרה את הסרטונים האלה, פרסמה אותם, ומתוך הבנה כמובן לקורבנות, והבקשה של המשפחות כדי לא להפיץ את זה לכל עבר, יש פה אלמנט אתי ומוסרי מאוד מאוד חזק מצד אחד. מצד שני, זה באוכרנו, כי זה שהתמונות האלה, הקשות, לא יצאו לעולם, זה אומר שזה לא נצרב בתודעה הבינלאומית, וזאת בעיה ביכולת לתקשר את המסר, כי חד משמעית תמונות ויזואליות, זה מה שמשפיע בסוף תודעתית.
איך היית אומרת שהדברים השתנו, נגיד המלחמה הזאת, לעומת צוק איתן או דברים שהיו קודם?
אז הרבה יותר קל היום להפיץ בעידן הסושיאל מדיה, הצטרפו שחקניות שהן הרבה יותר בולטות היום, כמו טיק טוק למשל, שנעשתה הרבה יותר דומיננטית ובולטת, שהצטרפה למשחק, בינה מלאכותית. אז כמו שאמרנו קודם, קל לי מאוד לייצר בוטים, קל לי להשפיע, קל לי לייצר קמפיינים של דיסאינפורמציה. במלחמה מול איראן גם ראינו הרבה מאוד בוטים שמעורבים במלחמה הזאת ומנסים לייצר דיסאינפורמציה גם בתוך ישראל וגם לייצר השפעה בתוך איראן עצמה בכדי להגיד שישראל הפסידה את המלחמה הזאת. ואם נתמקד רגע בטיק טוק, זו דוגמה ממש טובה, כי לצורך העניין מחקר שעשה בתחילת המלחמה, וול סטריט ג'ורנל, מצא שאם אני מחפשת תוכן על ישראל או תוכן על הצד הפלסטיני, מהר מאוד יש הטיה בתוך הפלטפורמה הזאת שמראה לי בצורה מוטט תוכן שהוא יותר פרו-פלסטיני מאשר פרו-ישראלי. אז מי שמחפש, ואנחנו יודעים שהקהל הצעיר בעיקר צורך את המידע שלו מרשתות האלה, למרבה הצער הם יקבלו הרבה יותר מהר מידע פרו-פלסטיני מאשר פרו-ישראלי, וזה קל לי לשחק עם זה.
אז זהו, אז זה גם עניין מאוד מאוד בעייתי, כי בסוף זה כוחות שהם יותר גדולים מאיתנו, אפשר להגיד, ואין לנו שליטה על איך האלגוריתם של טיק טוק עובד, ושל פייסבוק או של אינסטגרם, וגם הם אלו שמרוויחים מזה, מהכיתוב החברתי, כי זה גורם ליותר מעורבות בקרב אנשים, אז זה כאילו מעניין האם בכלל אפשר להילחם בזה. ועוד משהו שרציתי לשאול אותך, זה באמת במחקר שאתם עשיתם בשומר החומות, אז אתם מצאתם שעמודי פייסבוק ממשלתיים, הם יותר יצרו אינגייג'מנט ומעורבות מאשר עמודים אזרחיים. שזה כאילו מעניין, כי למה דווקא, אני הייתי חושבת הפוך דווקא.
לגמרי. אז ברמת הפלטפורמה, אנחנו פחות יש לנו שליטה על הפלטפורמה עצמה, כן יש לנו פלטפורמה על מה אנחנו מכניסים לתוך הפיד שלנו, מה אנחנו בוחרים להיחשף אליו בצורה יזומה, ויכול להיות שאני בצורה יזומה, מתוך ביקורת ואוריינות, למידע שאני צורכת, אני אחליט שאני כן אעשה לייק לעמודים מסוימים, כדי להרחיב את הפרספקטיבה שלי, ולהרחיב את העירייה ולהבין טוב יותר. במחקר שערכנו על שומר חומות, ואכן השווינו עמודים של עמודים שהם יותר רשמיים ופורמליים, בדקנו את העמוד של דובר צהל, ובדקנו את העמוד של משרד ראש הממשלה, ובדקנו עוד את העמוד של משרד החוץ, ורצינו לראות האם קהל בינלאומי לצורך העניין של דוברי אנגלית, כשהם מחפשים מידע בזמן מלחמה, והם מסתכלים על העמודים האלה בהשוואה לעמודים של NGOs, Stand With Us, American Jewish Community, J Street, איפה הקהל יחפש אותם יותר את המידע, ויצאנו לדרך באמת עם מחשבה די דומה לשלך. אמרנו, סביר להניח שבעידן של ירידה באמון, בגופים ממשלתיים ומשרדים כאלה רשמיים, הציבור יברח הצידה ויבקש לצרוך את המידע מגופים אחרים. והופתענו לגלות שדווקא לשחקנים הפורמליים והרשמיים יש עדיין הרבה מאוד כוח והשפעה. מצאנו גם מבחינת מספרי העוקבים, שהם היו עמודים עם הכי הרבה מספר עוקבים אחריהם, השפה שבהם, שהייתה שפה יותר, אפרופו טראמפ, פחות פורמלית, פחות רשמית, יותר קלה, יותר קצרה, יותר נגישה, יותר ידידותית, צריכה לראות, לייצר באמת יותר מעורבות גם מבחינת התגובות, גם מבחינת הלייקים, גם מבחינת השיתופים, וראינו שככל שהסיפור היה יותר אישי, דובר צהל, ככל, למרות שזה דובר לובש מדים, ויש קושי להעביר מידע באמצעות לובש מדים, אבל ככל שהמידע היה יותר סיפור, סיפור יותר אנושי, ככה הצליחו יותר לייצר מעורבות יותר גדולה, וזה ככה היה ביטוי לממצאים של המחקר.
את חושבת שזה אולי קשור גם לזה שבעיתות חירום אנשים פונים למקורות עם סמכות?
בטח, בעיתות חירום אנשים פונים מאוד לגורמים עם סמכות, הם רוצים לקבל מהם בתור גורם מהימן את המידע, למרות שאנחנו גם יכולים לראות שיש לנו משפיעני רשת. וארגונים אחרים שהופכים להיות מאוד מאוד בולטים בזמן מלחמה. ג'י ג'י חדיד, שמעלה למיליוני העוקבים שלה, מסרים אנטי-ישראלים, פרו-פלסטינים, אז מצד אחד כן יש את הגורם הממשלתי המוסמך, מצד שני יש גם מאוד משפיעני רשת אזרחיים, שעושים עבודה, במקרה שלנו, אם זה אילון לוי, או נזק, במקרה שלה.
והרבה נזק.
הרבה נזק, בדיוק.
אז האמת, לעוד משהו, אפילו בגלל אתמול שככה אני הייתי באימון, ופתאום עוד פעם היה זקה, והיה נורא טיל בודד מתימן. ואני חשבתי לעצמי, מה הם מרוויחים מזה שהם יורים עלינו טיל אחד, שמן הסתם רוב הסיכויים שהוא לא יעשה נזק, שאנחנו נצליח לירט אותו. וחוץ מזה שזה יעיר אותנו בלילה, או יפריע לנו קצת, זה לא יקרה מזה איזה משהו רציני. אז למה בכל זאת בכלל עושים את זה?
יש פה אפקט תודעתי על מנת להמשיך ולשמר. החוטים תמיד רוצים לייצר מסר השוואתי בינם לבין עזה. כל עוד יש מלחמה, וכל עוד המלחמה בעזה נמשכת, אנחנו נמשיך ונייצר מלחמה גם מול תושבי ישראל, גם להם לא יהיה שקט. יש פה אלמנט תודעתי הרבה יותר מאשר אלמנט של, זאת אומרת, די ברור שסטטיסטית הרבה פחות יהיה להם יכולת לפגוע הלכה למעשה, אבל האפקט התודעתי הרתעתי הוא מספיק לכשעצמו, וזה אכן מה שהם עושים. יזקף לזכותם שבעת האחרונה הם הרבה פחות יורים באמצע הלילה מכפי שהם עשו בעבר, שזה נחמד.
כן, עדיף, עדיף ככה.
עדיף, בדיוק, לגמרי עדיף. ובעבר זה אכן היה עם אמצע הלילה כדי לגרום לציבור לקום ולהתעורר למי שקם, שזה לא דבר חיובי. חלק מהאנשים נשארים לישון, אני מקווה שזה לא קורה, למרות שאני שומעת גם את זה. זה הזמן להזכיר לכולם שצריך להיכנס למרחב המוגן ולהישאר שם 10 דקות עד שהאירוע מסתיים. אכן החות'ים עושים את זה מאותם הטעמים והמטרות, אז לייצר הפחדה.
אז זה באמת מייצר הפחדה, ויש פה איזשהו אלמנט של שחיקה פסיכולוגית, הייתי אומרת, כאילו גם שלנו, אולי גם אצלם, אני לא יודעת מה הם חושבים, שכל פעם יורים עלינו ואז מפציצים להם את הנמל בצנה, וזה אז כאילו מעניין מהפרספקטיבה הזאת.
שאת כמה, זאת אומרת, הם חושבים שזה מצליח וזה עובד להם עדיין?
כן, כן.
תראי, אני יכולה לשתף שאתמול בערב הייתה אזעקה מהחות'ים מתימן, הייתי במרכז בילוי די גדול, עם הרבה מאוד אנשים, מאות אנשים שהיו יחד איתי באותו חלל, ועל אף שהשמועה באמת אומרת שאנשים פחות מתייחסים לאזעקות, ואנשים פחות מייחסים לזה חשיבות, כל מי שישב איתי במסעדה, וגם מסביב, אנשים ממש הלכו למרחב המוגן, נשארו שם, חיכו, לא בטוחה שהם נשארו את מלוא 10 דקות, אבל כן, יש הישמעות להנחיות, וזאת אומרת, במובן הזה, אפקט ההרתעתי, אולי אנשים פחות מפחדים, אני מניחה שזה שהטיל בהצלחה, יש לומר, ולזקוף את התודה למערכות ההגנה של מדינת ישראל, שמצליחים ליירט את זה, אבל כן, אני רואה שעדיין אנשים מייחסים לזה חשיבות, וכן, אנשים נשמעים להנחיות, זאת אומרת, לא לגמרי נעלם עד הסוף. גם אם יש פה עייפות החומר.
אני רואה אנשים שכאילו פותחים, ואז רואים, תימן,
אז אפשר לוותר.
אפשר לוותר, לא צריך איזה.
נכון, אז זה הזמן, לגמרי. זה הזמן להזכיר לכולם, אנחנו עוד לא יודעים, שברי עירות, איפה מיירטים את הטיל. קחו את העשר דקות האלה ותקדישו להציל את החיים שלכם, לדאוג לעצמכם.
אז כן, זה, שמעתם את זה כאן, לשמור על הנחיות פיקוד העורף.
בדיוק, לשמור על הנחיות פיקוד העורף, זה מאוד חשוב.
כן. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אם נחזור רגע באמת לעזה ושדה הקרב הדיגיטלי שלנו שם, וכל עניין הבינה המלאכותית. בעצם אנחנו רואים יותר ויותר תמונות שהן פייק, וראינו את התמונה של הילד עם השש אצבעות, והדברים האלה, וקשה כבר לדעת מה אמיתי ומה לא. יש איזשהם כלים להתמודד עם דבר כאילו כזה? גם אנחנו משתמשים בזה?
אז יש בעיקר צורך להכשיר כבר מגיל גן לאוריינות דיגיטלית, לאוריינות של מידע. להבחין טוב יותר בין סוגים שונים של מידע, מתי המידע הוא כוזב, מי המקור של המידע. אם זה במקרה של בוטים, מתקפת הבוטים שראינו מאיראן, מתי הפרופיל הזה נפתח, מי עוקב אחריו, אחרי מי הוא עוקב, איזה תכנים הבוט הזה או הפרופיל הזה מפיץ. אז בהחלט האוריינות, החינוך הזה לצריכה ביקורתית של מידע, היא סופר דופר חשובה, וגם כלים שמפתחים דיגיטליים בכדי לנסות ולעזור לנו לזהות מידע כוזב, למרות שמאוד מאוד קשה לפתח כלים כאלה, כי אנחנו רואים את זה שגם ברמה הפנימית, יש שאלה מאוד מאוד חשובה, והיא השאלה של מה זה האמת. מהי האמת ואיך אנחנו מסווגים אותה ככזו. ולכן היכולת לפתח כלים כאלה היא מצד אחד סופר חשובה וישנה והיא קיימת, מצד שני היא מאוד מאוד מאתגרת, כי היום כבר אין אמת אחת אבסולוטית, ויש לה כמה גוונים.
לכל אחד יש אמת אחרת.
בדיוק, לכל אחד יש אמת אחרת, ובהרבה מקרים כל התשובות נכונות.
אז טוב, זה נשמע מאוד בעייתי.
מאוד.
ואפילו, אז כן, גם הבינה המלאכותית והרשתות החברתיות, אבל גם אם אנחנו מסתכלים על הרשתות המסורתיות, העיתונות, שהיא גם, אפשר להגיד, מוטה נגדנו, וערוצים כמו למשל אל-ג'זירה, שהם במימון אינסופי של קטר, שהם נגדנו, ומה ההשפעה שלהם בלוחמה התודעתית הזו?
לגמרי, אז את אל-ג'זירה חקרתי כבר לפני 10 שנים, במחקר שהתפרסם אחד מכתבי העת בתחום, ואפשר היה לראות שכבר אז קטר נמנעה מסיקור ישיר עליה. אבל היא הבינה נהדר כבר אז את היכולת לייצר השפעה תודעתית ברחבי העולם. לא במקרה, קטר יצרה שלוחות של האוניברסיטאות המובילות בעולם, בדגש על מחלקות לתקשורת אצלה. היא מביאה את מיטב המוחות לתת אצלה הרצאות, היא נותנת מימון למחקרים, כדי לפתח ולשפר כל הזמן את ההשפעה התודעתית שלה על קהל היעד. וחלק מהניסיון של קטר לייצר השפעה במרחב הציבורי, זה באמת באמצעות ערוץ אל-ג'זירה, שהוא משודר בשתי שפות. השפה אחת זה אל-ג'זירה באנגלית, ואל-ג'זירה בערבית, שאל-ג'זירה בערבית מיותר לציין שבמרכאות כפולות ומכופלות, העיתונאי שהחזיק בנוער ארגמני בזמן המלחמה, שעובד עבור אל-ג'זירה, הוא פשוט היה מחבל חמאס, ששידר באל-ג'זירה והחזיק בנוער ארגמני בו זמנית. זאת אומרת, אז המלחמה הזאת העלתה הרבה מאוד שאלות על מי זה בכלל עיתונאי. ראינו את זה גם ביום הטבח עצמו. עיתונאי נכון. ששידר ממש מהעוטף, והיה חלק גם הוא. הוא היה, עבד עבור AP. והוא צילם תמונות שהעביר ל-AP, וזה העלה שאלות אתיות משמעותיות. אנחנו גם יודעים שגם במבצעים צבאיים קודמים, חמאס לא באמת אפשרו גישה לעיתונאים, למרחב, וגם אם אפשרו, זה הרבה פעמים תוך איומים על העיתונאים, ומתוך הבטחה שהם מסקרים בנרטיב שעולה בקנה אחד עם הנרטיב שלהם, וכפי שהם היו רוצים שזה ישתקף בתודעה הבינלאומית. אגב, זה גם מעלה שאלות בצד שלנו. איך יכול להיות שמדינה כמו קטר, שמממנת את חמאס, שמממנת ערוצים נגד מדינת ישראל ברמה התודעתית, עדיין מהווה שחקן כל כך משמעותי, עדיין מהווה שחקן משמעותי במסע ומתן, ואין איזושהי הכרזה ברורה מהצד של ארצות הברית או מהצד שלנו נגד קטר בהיבטים האלה.
זהו, אז באמת שלאחרונה שמעתי פודקאסט סופר מעניין שמישהו עשה תחקיר על קטר, וכל ממשל טראמפ, כאילו, על הפיירול של קטר בעיקרון, כאילו, כולם מקבלים כסף, ואומרים, שמעו, זה לא אסור. כאילו, אין באמת שום צעדים שננקטו נגד קטר, אז כאילו, עם כאלה סכומים, וכאילו, המימון האדיר שלהם, וכאילו, נשמע שהם באמת נמצאים בכל מקום, ומממנים כל דבר, קשה לראות איך אפשר להילחם בדבר כזה, במיוחד מדינה קטנה כמו ישראל, אמנם יש לה כוח, אבל לא משתווה.
נכון, אז יכול להיות שבתור ההתחלה צריך לעורר מודעות לזה ולהבין שפחות מדינה כמו ארצות הברית מבינה או יודעת או מייצרת הכרזה ומסתכלים בעיניים בהירות וצלולות על העבודה התודעתית שאגב קטר עושה גם בתוך הקמפוסים בארצות הברית. זאת אומרת, קטר ממש מממנת תוכניות והשפעה על תאי סטודנטים בכדי לייצר את הסחף הזה על הציבור האמריקאי שדיברנו קודם, עד כמה בכלל יש מקום להילחם, אז בהחלט, אם קטר הבינה את זה, ואם תנועות טרור הבינו את זה, שהם צריכים להילחם בתוך הקמפוסים, אפרופו ההפגנות הסוערות שראינו בקמפוסים כמו קולומביה, בתחילת המלחמה, וממשל טראמפ יזקף לזכותו, שכן ראינו את היד הקשה, שהוא נקט נגד אוניברסיטאות שהן מקדמות אנטישמיות, או מייצרות מצב שבו ליהודים אין את האפשרות, מה שנקרא, להתהלך בחופשיות כיהודים, או כתומכי ישראל, באקלים קמפוס כל כך כל כך בעייתי. אז יחד עם התובנה של ממשל טראמפ והצעדים המאוד חיוביים וחשובים שהממשל הזה עושה כדי באמת לנקוט יד קשה מול אותם קמפוסים שלא מאפשרים ליהודים להיות במלוא יהדותם, אולי גם צריך לשאול את השאלות של עד כמה לקבל מטוס מהם זה דבר שהוא חוקי ומאפשר לנו להגדיר אותם כפי שהם.
לנו עדיף אולי להתרחק.
יכול להיות.
אני לא יודעת למה בכלל, כאילו בסוף הם רוצים להשמיד אותנו נשמע, אז לא רואה את היתרון ולדבר איתם בכלל, אבל כן, אולי זה רק אני.
לגמרי, חד משמעית.
באמת, דיברנו כזה על בינה מלאכותית בהקשרים של דיסאינפורמציה, אבל האם יש יתרונות לבינה מלאכותית בעיתות כמו מלחמה וחירום, אולי להתמודדות עם חרדה למשל בזמן המשבר?
לגמרי. בינה מלאכותית, אפשר לראות שבחלק מהמקרים היא לא תחליף לפסיכולוג, היא לא תחליף לייעוץ מקצועי, ואני מקווה שאף אחד לא משתמש בה כתחליף, אבל בהחלט אפשר לראות שיש עלייה, זינוק אפילו, בפנייה של אנשים להתייעצויות, גם בתחום בריאות הנפש עם בינה מלאכותית, והיכולת של בינה מלאכותית לתת כלים, כולל אפליקציות אגב, שהיו קיימות עוד קודם לכן. אפליקציות שאפשר להשתמש בהן, שהן עוזרות לעשות מדיטציה, ועוזרות מיינדפולנס, ועוזרות להרגיע חרדה. אז בינה מלאכותית, מכיוון שהיא כל כך ידידותית ונגישה וקלה, יכולה די בקלות לספק כלים שמגיעים מהעולם של אנשי טיפול, כדי להתייעץ איתה וגם כדי להפחית בטח חרדה ובטח משבר בזמנים כאלה אינטנסיביים וקשוחים.
היא יכולה גם לעזור לנו לארגן אולי את המידע יותר טוב ולהנגיש אותו כזה לאנשים שבחוץ בקרב על הלגיטימציה, לעזור לנו לנצח בקרב על התודעה.
שזאת שאלה סופר חשובה, כי כרגע זה מעלה את שאלת הפרסום בבינה המלאכותית, שזאת שאלה שהמערכות עצמן עוד מתלבטות איתם. זאת אומרת, מודל הפרסום ואופן שבו הן מפרסמות, שהבינה המלאכותית מקדמת פרסום, זה עדיין שאלה שהיא שאלה חדשה. התשובה היא בוודאי ובוודאי, אנחנו צריכים להבין איך לעשות את זה בצורה הכי טובה. אם בעבר היינו למשל בגוגל או בגוגל טרנדס, איך אנשים מחפשים לפי אזורים מסוימים, זה חלק אורגני מתהליך החיפוש של מידע, מתהליך החשיפה למידע, ואם דיברנו על תוכניות לעתיד, מה כדאי לנו לעשות בתור מדינה, בינה מלאכותית זה ודאי אחד הדברים על האג'נדה שלנו שכדאי שנעשה.
אז האמת שזה מעניין, כאילו איך זה הולך, כי זה בדיוק עכשיו בשנים האלה הולך להתפתח, ואנחנו נבין אם זה יהיה לטובתנו או לרעתנו, כביכול. אני רוצה גם לשאול אותך על יתרון מוסרי, כי זה משהו שדיברת עליו, ועד כמה יש את זה בנרטיב הדיגיטלי, ועד כמה אנחנו מחזיקים או לא מחזיקים ביתרון המוסרי הזה.
מדינת ישראל תמיד שאפה, צה"ל תמיד שאף להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, לקדם נרטיב מוסרי, הקש בגג, קריאות לאוכלוסייה להתפנות מאזורים מסוימים, מכדי להגיע לאזורים אחרים על מנת למנוע הרג של בלתי מעורבים וחפים מפשע. זה חלק מהיתרון המוסרי. עם זאת, במלחמה, נרטיב מוסרי, או במילים אחרות, היכולת שלנו להיות צודקים, היא משנית ליכולת שלנו להיות חכמים, וזה נכון כנראה לכל תחום בחיים. מה שאומר שאם נהיה חכמים ביכולת לייצר מעורבות רגשית למסר, אם נהיה חכמים ביכולת לחבר רגע את חמאס עם מה שהוא עושה בעזה, עם האחריות שלו למה שקרה בשביעי באוקטובר, שנראה שהעולם כבר שכח את זה, עם האחריות ממש, מדינת ישראל נכשלת בלהזכיר לעולם שחמאס התחיל את המלחמה הזאת, הייתה הפסקת אש נכון לבוקר של השביעי באוקטובר, ולהזכיר לעולם שחמאס אחראי למה שמתרחש בעזה כולל עכשיו, העסקה שחלק גדול מהמקרים גם חמאס ממסמס את העסקה ומערים קשיים בדרך לקיים עסקה, כי הוא רוצה להמשיך ולשמר אחיזה ושליטה שלו בשטח, ואנחנו צריכים תמיד לזכור שיש גם הרבה קולות, לצורך העניין, אם מדברים על נרטיב מוסרי, שחמאס עושה שימוש במגנים אנושיים, שחמאס, יש הרבה קולות שעולים מהשטח, מהפלסטינאים של התמרמרות ובצדק, ומדינת ישראל עושה את זה, אבל ממש בצורה קלה, לצורך העניין ראינו הרבה תמונות שצהל מוציא ממנהרות חמאס, של אנשי, של טרוריסטים, חבלי חמאס, שאוכלים פירות וכל טוב הארץ, בשעה שפלסטינים משוועים לפירות ולירקות ולדברים אחרים. אז זאת אומרת שהנרטיב הזה, של אם כבר אנחנו עוסקים בנרטיב מוסרי, זה עד כמה חמאס לא מוסרי כלפי האוכלוסייה שלו, זה יכול להיות נרטיב שיכול לעבוד טוב יותר בהקשר הזה.
וגם ספציפית עכשיו עם כל משבר המזון ומה שקורה שם, אז רואים סרטונים של המון מסעיות סיוע ושל אוכל, ואומרים בכלל שהאום וה-UN זה בכלל מה שכאילו גורמים לזה סתם להירקב בשמש, ולא מצליחים לחלק את זה כמו שצריך. אז כאילו, הם עושים עבודה מאוד מאוד טובה, אפשר להגיד במסגור עוין נגד ישראל, שכאילו אנחנו אלה שאשמים בדבר הזה, שאין ספק שזה גם באחריותנו, אבל בסוף יש עוד שחקנים במשחק הזה חוץ מאיתנו.
לגמרי. וקמפיין הרעב של חמאס, שהצליח ממש לקחת את האשמה מהידיים שלו ולהפיל אותה על הידיים של מדינת ישראל, למרבה הצער זה ההצלחה שלהם.
מסחררת.
הצלחה מסחררת, שזה ממש עצוב להגיד את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו חטופים רעבים, מורעבים ומעונים על ידי חמאס בעזה, והנושא הזה לא מקבל מספיק בולטות תקשורתית, אפילו לא בתקשורת הישראלית כרגע, כפי שהוא היה צריך להיות, בטח לא בתקשורת הבינלאומית, על חשבון קמפיין הרעב של חמאס, שוב, גם מתוך כמובן כישלון שלנו לייצר את זה בתודעה הבינלאומית, אבל בעיקר גם אולי מתוך מחשבה אסטרטגית שמדינת ישראל הייתה צריכה להגיד, אני הבאתי את מסעיות הסיוע מפה ואילך, זה כבר לא שלי. אסטרטגית זה של מישהו אחר, זה לא עליי, ולכן כל כישלון לחלק את הדבר הזה הוא לא שלנו, הוא של מישהו אחר. וההתעקשות של מדינת ישראל להחזיק בזה גם ברמה האסטרטגית ולא לשחרר את זה על מישהו אחר, בין היתר זה מצליח לחמאס לגלגל את זה לפתחנו.
אז כאילו מעניין, מה את חושבת שצריך לעשות? במקרה הזה.
פשוט להגיד, מדינת ישראל, התפקיד שלה זה להביא את מסעיות הסיוע, היא צריכה לתת את כל מה שהיא צריכה לתת מבלי להחסיר דבר, מפה ואילך, מצרים וחמאס וארגוני הסיוע, הם אלה שאמורים להיות אחראים על החלוקה, ולמדינת ישראל לא צריכה להיות שום מעורבות באירוע. וברגע של מדינת ישראל אין מעורבות אסטרטגית באירוע, גם אי אפשר להטיל עליה אחריות תודעתית או אחריות בקמפיין או כל אחריות אחרת.
איזה תובנות מרכזיות את חושבת שכדאי שניקח איתנו לעולם התקשורת, הממשל, בעידן הזה?
להתחיל מלהבין שחסר לנו גוף אזרחי או במסגרת הצבא של תודעה והשפעה ברמה בינלאומית. יש פה את טובי המוחות שיכולים לרתום ידע טכנולוגי, ידע בהבניית מסר ממגוון תחומים, שימוש מאוד מאוד חזק בבינה מלאכותית. אנחנו רואים את איראן עושה בזה שימוש, אנחנו רואים את רוסיה עושה בזה שימוש, רואים את קטר וחמאס, זאת אומרת, כלל השחקנים שמולם אנחנו מתמודדים עושים את זה ועושים את זה בהצלחה רבה, והגיע העת שמדינת ישראל תקצה לטובת העניין גם את כוח האדם ובעיקר את התקציב הנדרש, מתוך הבנה שמלחמה מתרחשת, אפרופו קמפיין רעב, בשדה התודעתי הרבה יותר, לא פחות מאשר בשדה הפיזי של הלחימה, וכדי לאפשר את הלחימה ולאפשר על ההתנהלות נאותה, אנחנו בהחלט חייבים את זה.
אז אולי ככה באמת לסיכום, איך את חושבת שדעת הקהל בעתיד מושפעת ממה שקורה עכשיו? עד כמה זה האחריות שלנו לקחת את זה צעד אחד קדימה כדי באמת אולי, לא יודעת אם לנצח בקרב הזה, אבל לפחות לא להיות כל כך מאחורה.
לגמרי, אז לגמרי האחריות שלנו, אנחנו חייבים לקחת, לנקוט תוכנית יזומה, קמפיינים יזומים, לעשות מהלכים אסטרטגיים ותודעתיים, כי תודעה לבדה לא יכולה להספיק, יש לנו צורך לשלב את זה עם אסטרטגיה מתאימה, וברגע שנשלב את שני הדברים האלה, נטרגט את קהלי היעד, נדע מי יושב בכל פלטפורמה, למי אפשר להגיע בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בוואטסאפ, נטרגט את הקהלים האלה, נגיע אליהם גם פיזית, לקמפוסים, נייצר נוכחות, נייצר בולטות, ניקח את הבולטות השלילית שלנו, נדע לתרגם אותה לתחומים אחרים, עד כמה אנחנו מובילים בעולם הטכנולוגיה, עד כמה אנחנו מובילים בעולם הטכנולוגיה, בעולם המדע, להוציא את הסכסוך גם מהפריזמה, או את מדינת ישראל מהפריזמה של אך ורק הסכסוך הזה, ולהבליט יתרונות שלנו שיש בממדים אחרים, בכדי לאפשר לעולם חשיפה גם להיבטים חיוביים ולשיח חיובי על מדינת ישראל בהקשרים האלה.
טוב, אני מקווה שאנחנו באמת נדע איך לעשות את זה, ונראה לעולם שאנחנו יותר מהסכסוך, ויש פה אחלה אנשים. כן, וזה סופר סופר מעניין, ואני מחכה לראות כבר מה יהיה. תודה רבה רבה, באמת, ממש מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה רבה לך, היה כיף גדול.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.